סליחה מאזינים, פשוט החלטתי לבדוק אם אני יכולה לשמוע את הקיר שמולי. בינתיים, זה לא ממש הולך. אני ענת קורול בפרק חדש של טבע האדם בחינוכית, הפודקאסט ששם לעצמו למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית. אולי אתם חושדים שהתוכנית הזו נוצרה על ידי אנשים מפוקפקים שמצקצקים כל היום, אבל הכל בחסות המדע ובחסות החושים שלנו, שהם הרבה פחות צפויים ממה שנדמה לנו. חשבתם שאפשר לראות רק באמצעות העיניים, שאי אפשר לשמוע ריחות? החושים שלנו הם הרבה יותר מתעתעים ומורבבים ממה שנדמה לנו. אני מגיעה למקום העבודה של דוקטור יוסי עובל, כן יש אנשים שעובדים במשרדים או אולפנים, אבל הוא עובד כאן, בגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב. שלום, דוקטור יוסי עובל.
אהלן.
מה מכל הבעלי החיים שיש כאן אתה בחרת לחקור?
אני עובד על הטלפים, ולא רק כאן, אנחנו עובדים על הטלפים גם בכל רחבי ישראל, וגם בהרבה מקומות בעולם.
רגע לפני שניגש להטלפים, לדוקטור יובל יש עניין שחשוב לו להבהיר. בשיחה הראשונה אמרת לי שמשהו באופן שבו אנחנו, האנשים הרגילים, מסתכלים על חושים, מאוד מעצבן אותך.
כן, מה ש... צריך להגזים, אני לא מעצבן, אבל... האמירה הזאת היא שאנחנו גדלים עליה שיש חמישה חושים. זו אחת הדוגמות שגם אנשים מבוגרים עדיין חוטאים בה. בעצם בטבע יש המון חושים. גם לנו יש הרבה יותר מחמישה חושים, נכון? זה שאנחנו מרגישים כשמשהו חם, זה חוש. היכולת שלנו לעמוד זקוף היא כי אנחנו חשים את צדי הכבידה, את הגרביטציה. כלומר, גם לנו יש הרבה יותר מחמישה חושים, ובטבע אפשר למנות אולי 20 חושים אפילו.
אבל הסיבה שאני פונה לחוקר שמקדיש את כל חייו להטלפים בפודקאסט שמתמקד בעיקר בבני אדם, היא העניין שגיליתי בחוש אחד וייחודי שיש להטלף.
הטלפים משדרים קול, גלי הקול נעים באוויר, בדיוק כמו שעכשיו אני מדבר איתך ואת שומעת אותי, באמצעות זה שגלי הקול עוברים באוויר ומגיעים אל האוזן שלך, אז באותו אופן גלי הקול גם פוגעים בעצמים.
והעדים שלהם חוזרים אל האוזן, גם שלנו וגם של האטלף.
ההבדל בינינו לבין האטלפים הוא שהם מסוגלים לקלוט את העדים האלה ולעבד אותם, כן? המוח שלהם מעבד אותם ויודע להגיד הרבה דברים על העולם על פי העדים.
היכולת הזו מכונה חוש הסונר.
האטלפים יכולים לעשות כמעט כל מה שאני ואת עושים עם ראייה, הם עושים עם הסונר, שזה אומר להגיד איזה עצם יש, איפה העצם הזה נמצא, בין אם זה עצם גדול כמו צמח, בין אם זה עצם קטן כמו חרק.
והמנגנון שקיים אצלם באופן טבעי נשמע כמו איזה מנגנון פיזיקלי סופר מורכב.
ככה בדיוק עובד גם סונר בצוללות למשל. הרעיון הוא שמשודר קול ומתחיל למדוד זמן, בין אם זה המחשב של הצוללת או המוח של האטלף. גלי הקול פוגעים, ההד חוזר ומפסיקה מדידת הזמן. הפרש הזמנים מחושב, כמה זמן עבר, אפשר לכפול את הזמן הזה במהירות הקול. וזה נותן מרחק בדיוק של פחות ממילימטר.
מבחינת האבולוציה ברור למה החוש הזה התפתח אצל האטלפים. הם השתלטו על נישת הלילה, והחוש הראייה שלהם, שאגב קיים, לא יכול לעזור להם לזהות מזון למשל. אז חוש השמיעה פשוט לקח על עצמו את התפקיד. אבל יכול להיות שגם אנחנו נוכל להפוך לאנשי האטלף?
כן, תראי, אחד הרעיונות הוא באמת עזרה לאנשים עיוורים. הרעיון הוא לנסות לאמן אותם, להשתמש במשהו פשוט דמוי סונר. אז יש בעצם אנשים, כל אחד מהמאזינים יכול ללכת ליוטיוב ולהקליט את השם דניאל קיש, ולראות אדם שמסתובב בעולם ומשמיע קליקים על לשון. זה נשמע ככה. ובעצם גם אם תנסו לעשות את זה מול קיר, לעומת מול חדר פתוח, אז מיד אפשר לראות שיש הבדל מאוד בולט בין השניים, וההבדל הוא ההד. אנחנו לא שומעים ממש את ההד, אבל אנחנו שומעים איזשהו משהו, איזשהו הבדל.
אנשים שהתאמנו בשיטה הזו הגיעו עד למצב שבו הם יכולים לטפס על הרים לגמרי לבדם ולרכוב על אופניים בשטח. אבל השיטה המופלאה הזו יכולה להתממש אך ורק באמצעות אימון. הרבה מאוד אימון. מול קיר. ועכשיו בחוץ. אז הנה הסיבה מאחורי הצקצוקים המוזרים שהשמעתי. עכשיו אני קוראת גם לכם לעצום עיניים, לתפוס איזה קיר טוב ואחר כך שדה פתוח ולהתחיל לצקצק. ואז לתהות. כמה עוד דברים נפלאים אפשר למצוא בין החושים שלנו. כדי להנים את זמנכם בזמן אימון הצקצוקים, הנה מה שבן זוגי אמר לי אחרי שהסברתי לו למה בדיוק אני מגיעה הביתה ומצקצקת לקיר.
את יודעת איך הטלף מתחיל עם הטלפה?
איך?
הוא אומר לה, נשמע טוב, כי הוא לא רואה אותה, הוא רק שום. אם היית טלפה זה היה מצחיק אותך.
במשך מאות מיליוני שנות אבולוציה, האטלף פיתח את החוש המיוחד שלו, שהפך אותו לחיה ששולטת על הלילה. לנו, בני האדם, אין כוחות על כאלו. אבל כן יש לנו את המדע, שבעזרתו אנחנו יכולים פשוט לוותר על המתנה למאות מיליוני שנות האבולוציה, לחתוך בסיבוב, למצוא קיצור דרך, ולהצליח לעקוף את החושים שלנו, כשהם לא מתפקדים. גלית, את יכולה בבקשה לדבר?
כן.
עוד קצת. מילים עמוקות, עם רגש.
שלום, נעים מאוד, אני גלית.
גלית היא חוקרת במעבדה של דוקטור אמיר עמדי באוניברסיטה העברית. אז אני אשמח לדעת מה אתם עושים במעבדה.
המעבדה שלנו מתעסקת בהשמרה חושית ופיתוח מכשור עזר לעיוורים.
במעבדה הזו הם החליטו לנסות ולשנות את חייהם של אנשים עיוורים. לעקוף את המגבלה שלהם ולומר, אם אתם לא יכולים לראות עם העיניים, תראו עם האוזניים. לשם כך, הם בנו את האי מיוזיק, העין המוזיקלית. חיישן, המחובר לתוכנת מחשב וסורק את התמונות שמוצגות לו לפי אלגוריתם מתוחכם. כך הוא ממיר תמונה לצליל. לכל פיקסל במסך יש את הצליל שלו. דברים שנמצאים נמוך יותר בתמונה יקבלו צליל נמוך יותר, ודברים שנמצאים יותר למעלה יקבלו צליל גבוה יותר. ככה למשל נשמע צליל של קו אלכסוני. בצד אחד הקו למטה, אז הצליל נמוך, וככל שמתקדמים לצד השני, הקו עולה בהדרגה ואיתו גם הצליל. הנה הוא שוב. ולא רק זה, הם בחרו מספר צבעים מרכזיים והעניקו לכל צבע את הכלי שלו.
זה היה משולש לבן, ועכשיו אני אשמיע משולש בצבע אדום. הלבן זה סוג של מקלה, ואדום זה כלידים.
וזו כל התורה על רגל אחת. הם התחילו מהבסיס, צורות פשוטות, כמה צבעים, ואז, אחרי שניסו קצת על עצמם, התחילו להזמין עיוורים להתנדב לניסויים שלהם, ולראות מה יצא. אוקיי, אז דבר ראשון, אנחנו צריכים למצוא כאן פתרון מדעי ומוזיקלי להבדיל בין גלית החוקרת לבין גלית הנבדקת, שנמצאת לידי עכשיו. שלום לך.
שלום.
אז החלטנו שגלית הנבדקת תישאר פשוט גלית, וגלית החוקרת, עד שהיא תסיים את הדוקטורט, תיקרא עוד מעט דוקטור בוקס. בכל אופן, גלית היא עיוורת מלידה.
אני בת 27, אני עובדת בעמותה שקוראים לה מקום לכולם, של בני שירות לאומי שמתמודדים עם כל מיני סוגים של מוגבלויות, מעבירים סדנאות בנושאים של נגישות, קבלת השונות בחברה, כל מיני דברים כאלה.
והיא במעבדה כבר בערך 5 שנים. כשהגעת למעבדה ונאמר לך שהשאיפה שלהם היא שתוכלי לראות באמצעות צליל. איך הגבת?
בעיקרון זה נשמע משהו מאוד מאוד מוזר. כאילו גם כל אחד שאני כאילו מספרת לו, כאילו אנשים... כאילו, קשה קצת להסביר מה זה. כאילו, אנשים לא מבינים איך זה עובד. אבל, תלת, לאט לאט אתה מתחיל ומתנסה ומבין שזה... זה כמו ללמוד שפה חדשה.
כמו בלמידת שפה חדשה, הסוד הוא התרגול. בהתחלה זה מרגיש כמו סינית, ולאט לאט האוזן מתרגלת לפענח את אוסף הצלילים. גלית מסכימה עכשיו להפגין בפניי את השליטה שרכשה בעין המוזיקלית. עוד מעט דוקטור בוקס מפעילה עבורה על המסך תמונות הרבה יותר מורכבות מהקווים שהביאה לי להתנסות בהם.
אוקיי, אז גלית, עכשיו אני אשים לך פרטי ביגוד ותגידי לי מה את שומעת, אוקיי?
נראה לי חולצה קצרה בצבע כחול.
מעולה.
לא רציני. זה כמו מופע של אומן חושים, רק שכולם מבינים את הטריק, חוץ ממני.
רוצה אולי להסביר פה לענת איך שמעת את...
לא, אז שנייה, בקשר לצבעים, הצבעים כבר ממש באים לי באופן טבעי, בדרך כלל. עכשיו, בקשר ספציפית לחולצה, אז כאילו אני שומעת למטה את הגוש המרכזי, כאילו, של החולצה, ובצד יש כאילו שני סוג של קווים כאלה, שהם כאילו השרבולים.
אוקיי,
יפה. ואני מתבוננת בחולצה ותוהה מה.
אחרי כמה שנים של עבודה ומחקר, התוכנה השתכללה, והיום היא מאפשרת לעיוורים לראות גם מוצרי מזון, להבחין בכלי אוכל שפזורים על הרצפה ונסרקו על ידי העין המוזיקלית, ולקרוא אותיות רק לפי הצליל. אז עכשיו, גלית עומדת בפני המבחן הכי קשה שלה, לזהות פריט שאני ביקשתי מהצוות להשתיל בתוכנה.
הפגנת פה הצלחה מרשימה מאוד על החולצות והמכנסיים. אנחנו מעלים פה את הקושי בקפיצה די גדולה, אוקיי?
אוקיי.
זה משהו שלא שמעת? קודם תגידי לי אם את חושבת שזה חולצה או מכנסיים, אוקיי?
אוקיי. נראה לי חולצה.
יפה מאוד. ומה את מצליחה לזהות פה בחולצה?
א', יש פה כמה צבעים. יש פה גם כחול וגם אדום.
נכון מאוד.
ויש איזושהי דוגמה כאילו על החולצה. כל מיני קווים.
נכון מאוד.
דוגמת הקווים הזו היא פסים אנכיים. והחולצה היא חולצת הפסים המיתולוגית של החינוכית. גלית פספסה אמנם כמה מהצבעים של החולצה, אבל מה שנשמע לי כרעש, היה עבור השפה מוזיקלית שצריך לפענח. עוד לא הגענו ליום שבו כל עיוור מסתובב ברחוב עם זוג משקפיים שסורקים את העצמים שסביבו ומתרגמים אותם לצלילים, אבל נראה שהתקדמנו כמה צעדים.
העובדה שאת יכולה, אני אשתמש שוב בטרמינולוגיה שלכם, של המעבדה, לשמוע מראות, גורמת לך אולי להרגיש שאת יותר מתקרבת לעולם הרואים, יותר מבינה מה זה כל הדבר הזה שהם מדברים עליו?
לא כל כך. זה אצלי לא במושגים של ראייה. במקום שאני יעשו לי תבליט של חולצה או של אות, אני פשוט שומעת את זה. מבחינתי זה דרך חלופית, לא לראייה, אלא למישוש.
התשובה של גלית קצת מאכזבת אותי. אבל עוד מעט דוקטור בוקס מסבירה לי שהשפה החדשה הזו תומנת בחובה עולם מדעי חדש ומופלא.
פעם המחשבה הייתה שבאמת יש אזור ויזואלי, אזור אודיטורי,
אזור שמתעסק רק בראייה, אזור שנוגע רק לשמיעה, וכן הלאה.
אינפורמציה. היום המחשבה היא קצת יותר רחבה, שבעצם המוח מתעסק בעיבוד לפי משימה, שיש לך אזור פונקציונלי, למשל יש אזור קריאה.
וכאן מגיע השוס הגדול.
זה לא משנה אם את קוראת דרך העיניים, אם את קוראת דרך מישוש בברייל, או שאת קוראת דרך שמיעה של העין המוזיקלית. המוח שלך עושה פעולה של קריאה.
התגלית הזאת מלפני כעשור עשתה מהפכה בחקר המוח. כשגלית שומעת אותיות בעין המוזיקלית או ממששת נקודות בכתב ברייל, האזור במוח שלה שמופעל הוא אותו אזור שפועל גם כשאני קוראת אותיות מספר רגיל, האזור שאחראי על הקריאה. אזור שלא יופעל אם שתינו נאזין לסיפור או נשמע פודקאסט, כי כל מה שצריך הוא ששתינו נעשה באופן אקטיבי את פעולת הקריאה, ולא משנה איך. וואו. ככה אגב נשמעת, המילה וואו. לגלית חסר חוש. האמת היא שגם לפודקאסט הזה, הרבה יותר מאחד. במקום לראות את האנשים והניסויים והמעבדות, ניתנת לכם הזכות לדמיין אותם, להריח ריחות ולהרגיש עולם מלא, רק באמצעות האוזניים והמוח שלכם. וגלית, גם היא בעלת זכויות בעולמה נטול המראות. איזה יכולת יש לך כתוצאה מזה שאת עיוורת? שלי אין.
וואו.
מה שווה יותר בעולם שלך מבעולם שלי?
באופן כללי, סתם, לא יודעת, אם את שואלת אותי איזה יתרון יש לעיוורון, או כאילו, אם אני מבינה נכון את השאלה שלך.
לגמרי.
אז את מה שאני תמיד אוהבת להגיד זה שאין, כאילו, אצלי לפחות אין את כל העניין הזה של רושם ראשוני ושל לשפוט אנשים לפי איך שהם נראים ודברים כאלה, כי אין לי את הדבר הזה.
עכשיו עם מים יוזיק אולי יהיה לך, אוי
אוי. כן.
זה אולי כדאי שנפסיק עם
ה... כן, לגמרי.
וידוי, לי יש את כל סט החושים, והם מתפקדים. לא באופן מזהיר, אבל אני מסתדרת. מספר קטן במשקפיים, חוש טעם די בנאלי, יש צרות גדולות יותר. אבל יש אנשים שמסתובבים בינינו שהחושים שלהם עובדים אחרת לגמרי.
אמצע היום, הצבע.
חמש!
איזה ריח. לא תיארתי לעצמי שמרק מכפתור יכול להיות כל כך ריחני.
שמעו סיפור. אנחנו בישיבת מערכת מתעדכנים במה שנשתנה בחיינו מאז הפגישה הקודמת.
מזל טוב על הגדילה בחודש. תודה.
ואני
נתחיל, בואו נדבר על הפרק של חושים.
אסף מזמין את כולם לשתף ברעיונות שעלו להם השבוע עבור הפרק, כשלי גאון, חברת המערכת, מבקשת לשתף בממצא מסעיר שגילתה.
אני אנסה להסביר את זה בלי שמה מטומטמת, אבל כמו בתוכניות עתידניות כזה, או שפעם היו נחשבות עתידניות, שהבן אדם עומד כזה, ויש מולו מסכים מעופפים באוויר, והוא כזה שלק שלק, עושה להם סווייפ כאילו עם היד.
כמו מינולוגרמות כאלה, אבל של מסמכים, אוקיי, כן.
מינולוגרמות כאלה, הם ארבע.
סרטי מדע בדיוני של שנות ה-90.
לחלוטין, אני כאילו מרגישה שאני רואה את חודשי החורף מאחוריי, חודשי הקיץ מקדימה, סתיו מימין, אביב משמאל.
לי פשוט רואה את החודשים במרחב הדמיוני שמסביב לראשה. וזה ברור לה לגמרי. יוני יהיה תמיד מצד ימין, יולי בצד שמאל, וספטמבר מאחורי הגב. ועד לפני שבוע זה נראה לה נורמלי לגמרי.
ואת יודעת לומר ממתי זה?
מאז ומעולם.
להוטים להבין מה קורה אצל לי במוח, הצוות ואני מיד ניגשנו לעבודה. התחלנו לקרוא, לשמוע, לחקור ולתחקר, ובסוף מצאנו את החוקרת שמתעסקת בתופעה הזו. הוא מנגנת עכשיו בחלילית, דוקטור לילך עקיבא קבירי.
שלום.
אחרי שנים כחלילנית, היא החלה לחקור מה קורה במוח שלנו כשאנחנו מאזינים למוזיקה, ומשם היא התגלגלה ל...
סינסטזיה זו תופעה שבה גירוי בחוש אחד מייצר תגובה נוספת ולא שגרתית בחוש נוסף, או לפעמים אפילו באותו חוש.
סינסטזיה, או ערבול חושים, גורמת ליצירת קשר בין שני חושים באופן מיידי ובלי שאנחנו מודעים לכך. היא קיימת אצל 4% מהאוכלוסייה, ומאוד הגיוני שלא שמעתם עליה, כי היא סופר חדשה בעולם המדע.
כלי נגינה כשלא נוגעים בו נגיד יומיים, ויש מזג אוויר משתנה וזה, אז הוא יוצא מכיוון, אז אוטומט עושה לי כאילו רגשות אשמה. אקלים בועס עליך כאילו.
תכירו את תום כהן, המנצח והמנהל האומנותי של התזמורת האנדלוסית בירושלים, ומלחין פס הקול לסדרה זגורי אימפריה. הוא מגיע לאולפן שלנו מצויד במנדולינה, שצמודה אליו לאורך כל הרעיון. גם הוא, כמו לי גאון, לא הבין במשך שנים שיש לו משהו מיוחד.
הנחתי שזה משהו שיש לכולם. לא חשבתי שזה... כאילו, בגלל זה עד עכשיו אני לא לגמרי מבין איך זה מעניין לשמוע על זה.
ובכל זאת בואו כן נשמע על זה. אני פותחת במשחק אסוציאציות קטן ולא שגרתי.
כשאני אומרת לך יום שני.
כן.
מה עולה לך בראש?
צבע תכלת.
כשאני אומרת לך שלישי.
אדום.
שבת.
לבן.
מאיזה גיל?
מאז שאני זוכר את עצמי. זה לא שאני רואה בעיני רוחי צבע, אני פשוט חש צבע.
נשמע קצת פסיכי.
כן.
אם לא הבנתם למה כל כך ברור שיום שלישי הוא אדום, אין לכם ממה להילחץ. אתם בסדר גמור. אבל אצל תום, זה ממש קצה הקרחון.
אני חושב שזה סוג של אסוציאציה שהיא בלתי נשלטת. זאת אומרת, זה ברמה של ימי השבוע, אנשים שאני מכיר וצלילים, סולמות, אקורדים, מגיעים אליי, אני לא יודע איך להסביר את זה בדיוק, אבל ברמה של צבעים. זאת אומרת, אני מרגיש צבעים.
חייו של תום תמיד היו מוקפים במוזיקה. הוא מלחין, מנצח, מנגן ומאבד ממוזיקה קלאסית ועד מוזיקה ים תיכונית. וכמו כל גיבור על מוצלח, כשתום ניגש להלחין יצירה, הוא רותם את כוחות הסינסטזיה שלו לטובתו.
אינסטינקטיבית, הפתרונות הרבה פעמים באו לי בתוך העניין של צבעים. כלומר, אם דברים היו נראים לי באותו צבע, כלומר שהם יכולים לעבוד ביחד.
הוא מדגים עבורי על המנדולינה.
אם אנחנו עושים כזה, עובד.
כן,
נכון?
נכון.
זה צהוב ואדום, ואפילו זה.
מה זה?
זה צהוב ואדום, אבל זה כבר דו דיאז, זה אקורד מז'ור, זה כאילו מחייך יותר.
וזו רק טעימה קטנטנה מנפלאות מוחו הסינסטטי של תום. מה שמוביל לשאלה, איך בכלל נוצרת הסינסטזיה? ולמה לא יש ולי אין?
יש חוקרים שטוענים שכולנו נולדים עם סינסטזיה.
שבראשית חיינו יש מיליוני קשרים לא שגרתיים בין נוירונים במוח שלנו, והם יוצרים אסוציאציות בין מספרים לצבעים, לצלילים, לטעמים ולריחות, ויוצרים את החוויה הסינסטטית. אבל...
אם בעצם ההתפתחות של הילדים נוצר איזשהו גיזום של הקשרים האלה, ואז בעצם היכולת הזאת היא... הולכת ונעלמת. אצל הסינסטטים לא קורה הגיזום הזה.
אצלי לצערי תהליך הניתוק קרה מזמן, וכל חוש נותר בודד בעולמו. וזה לא שלא ניסיתי להריח צבע סגול, לשמוע קרואסון שקדים או לראות את חודש אוגוסט מימיני, זה פשוט לא עבד. לאחר שכל ניסיונותיי כשלו, התחלתי לספר על התופעה הזו למכריי או למשפחתי.
אני רואה מספרים וצבעים. 3 זה תכלת, 9 זה ורוד, תמיד, 5 זה כתום, 6 זה אדום, 4 זה ירוק, זה דברים נורא פשוטים, נורא ברורים, לא? את לא רואה?
אם המראה של הבן אדם הוא אסתטי, אז זה מעורר קשת לאיזשהו ריח נעים, לא משנה מה, פרחים של אקציה למשל. ואם הבן אדם הוא דוחה, אז גם הריח שלו דוחה. ריח של הקאה, ריח של גוף לא רחוץ.
כשלי אומרים יום ראשון, אני מיד רואה אדום, אוקיי? כשלי אומרים יום שישי, אני מיד רואה כחול. אצלי גם 3 הוא תכלת, אבל אצלי רק ל3 יש צבע.
באיזושהי הזדמנות שהייתי ילדה יחסית גדולה, כבר אמרתי משהו בהקשר הזה לאמא שלי, והסתובבה ואמרה, ממה את? ואמרתי לה, הצבע של המספר, והיא אמרה, מה זאת אומרת הצבע של המספר? זו הייתה הפעם הראשונה שהיכה בי שאולי זה לא ככה אצל כולם.
כך גיליתי שאני מוקפת באנשים בעלי מוח סינסתטי ויצירתי במיוחד, שכל אחד מהם היה ממש בטוח שזו תופעה שקיימת אצל כולם. ברור שככה העולם בנוי, מספרים בצבעים וצבעים בצלילים ואנשים בריחות וריחות בטעמים, לא?
ומה קורה כשהצבעים של הצלילים, נגיד, לא מתחברים לך?
אני חושב שיש המון יופי גם בדיסוננס. דיסוננס היופי בו הוא הפתרון שלו. חום עם תכלת לא עובד, נכון?
כן.
עכשיו אני גם אשמיע לך את זה. זה חום עם תכלת.
וואו, וואו, ממש לא עובד.
אוקיי, עכשיו יש לנו את זה.
סביר.
סביר, אבל עדיין לא עובד, נכון?
אוקיי.
זה ירוק ותכלת, שהם כן יכולים לעבוד במובן מסוים, אבל זה תלוי לאן אנחנו מובילים את זה. כי אם אנחנו עושים כזה, אז זה פתאום נתן לזה היגיון.
נכון.
כלומר, יש גם ניגודים שאפשר לפתור אותם בצורה מעניינת.
ואולי זה כל הסיפור. סינסטזיה היא דיסוננס כלשהו שקיים במוח, חוסר הרמוניה, חיווט לקוי בין חושים שהם מתערבבים אחד בשני. אבל היופי, כמו במקרה של תום, הוא הפתרון, והאהבה לצלילים ולאנשים ולצבעים ולחיבור ביניהם.
הרבה פעמים לאנשים שאני מכיר יש צבעים שונים בראש שלי. לרוב בן אדם הוא לא צבע אחד, הוא שילוב של צבעים.
אפשר לשאול איזה צבע יש לי אשתך?
אשתי סגול.
רק סגול?
זה מורכב, אבל הצבע הדומיננטי הוא סגול. יכול לגן לכם יצירה סגולה שכתבתי על אשתי.
כן!
יאללה, קטע קצר.
האם גם במוחות של כולנו יש עוד המון תופעות שהן קצת כמו הסינסטזיה? מין ערבובים בין חושים או אזורים במוח שייחודיים רק לנו, ואנחנו לתומנו עדיין חושבים שככה כולם רואים את העולם. אם החושים של תום לא פועלים כמו החושים שלי, מה אם גם הצבע האדום שאני רואה הוא לא האדום שאתם רואים? מה אם מה שכל אחד מאיתנו קולט בתוך הראש שלו הוא סובייקטיבי לחלוטין? מין חוויה פרטית ששייכת רק לך או לך, ואין שום דרך שנוכל לגלות מה היא. הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יולי אוגוסט הפקות בעבור החינוכית. אני ענת קורול, את הפודקאסט ערך אסף בקר. איתי חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון, מרינה מיינסטר היא היועצת הפסיכולוגית. ירעם נתניהו הוא יועץ הלשון, המפיקות שלנו הן ליהי גולדברג ודלית צלניקר. עידית מיסטריאלי המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי, וליסה שילוח היא המפיקה האחראית. האחראית מטעם החינוכית היא שרון ויינברג שפיגלר. עריכת הסאונד נעשתה על ידי עודד דוידוב. אנחנו נתראה, או נשתמע, או נתרחרח, תלוי איזה חוש נוח לכם יותר, בפרק הבא של טבע האדם בחינוכית.